كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عسار متريم بتدر شل خمشاعة عسار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B בהוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת coldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד. מאזינים יקרים, אנו מתחילים את השידור של היום שלישי 31 במאי 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור. האזנה נעימה.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. רשת CNN קבעה בתחקיר שהסתמך על עדי ראייה וניתוח של זוויות הצילום בבוקר של ה-11 במאי בג'נין, כי עיתונאית אל-ג'זירה שירין אבו אקלה נהרגה מירי החיילים הישראלים. כאשר אחת מעדות הראייה אמרה ל-CNN כי אבו אקלה עמדה עם קבוצת עיתונאים בכניסה למחנה הפליטים ג'נין, העדה יחד עם עדי ראייה נוספים התגישו כי הם מאמינים שהחיילים הישראלים ירו במכוון לעברם חרף העובדה שלבשו אפוד עיתונות. עמדנו מול כלי רכב צבאיים בין 5 ל-10 דקות לפני שזזנו כדי להיות בטוחים שהם ראו אותנו, אמרה עדת הראייה והוסיפה, הלכנו בקבוצה והם ידעו שאנחנו עיתונאים. בשלב הזה החל הירי הקטלני שממנו נהרגה אבו אקלה, היינו בטוחים שהם רוצים להרוג אותנו. רשת CNN התגישה כי הסרטונים מאומתים בעדויות של 8 עדי ראייה, מנתח זהוי פלילי ומומחה בבליסטיקה, שמעידים על כך שאבו אקלה נורתה למוות בתקיפה ממוקדת של החיילים הישראלים. הצילומים מציגים סצנה רגועה. לפני הירי אבו אקלה עמדה בפאתי מחנה הפליטים ג'נין סמוך לכיכר עודה הראשית. בסרטון אחד בין 16 דקות הצלם נראה הולך לעבר המקום שבו התאספו העיתונים, מתקרב אל המשוריינים הישראלים שחונים רחוק ואומר, תראו את הצלבים. ما מאזינים יקרים, תושב מחנה ג'נין סלים עבד בן 27 שצילם את הסרטון ההוא אמר לסי-אן-אן כי לא היו פלסטינים חמושים, לא היו מהומות כלשהם באזור והוא לא ציפה שיהיה הירי לאור נוחותם של עיתונאים בקרבת המקום. לא היו אימותים בכלל, היינו בערך 10 חברי, הסתובבנו, צחקנו והתפתחנו עם העיתונאים, אמר והוסיף, לא פחדנו מכלום, לא ציפינו שיקרה משהו, כי כשראינו עיתונאים בסביבה, חשבנו שזה יהיה אזור בטוח. עם זאת, בישראל ממשיכים לומר כי הצבא הישראלי הוא הצבא המוסרי בעולם, בעוד אפילו בקרב הישראלים, כולל החיילים עצמם, לא מסכימים עם השקר וחזב כזה. לאור הפשעים ומעשי הטבח האכזריים שנעשו לאורך ההיסטוריה של הישות שלא התחשבה יום אחד בערכים והעקרונות האנושיים. אברהם בורג, למשל, פרסם מאמר שכותרתו הצבא החצי מוסרי ביותר בעולם, לומר כי הצבא הישראלי איננו הצבא מוסרי. ודאי שזו עובדה נחרצת, הרי לאורך שנותיה של הישות הישראלית היא הקפידה לקדם מדיניות של כיבוש והשתלטות על אדמותיהם של הפלסטינים תוך דחייה להחלטות האום והארגונים הבינלאומיים ליישב את הסכסוך. עד כאן מאזינים יקרים.
كان كول دافيد بهالشعة 4:30. لا مازنين شلوم خدشوت وكران تخلا מנהיג המהפכה האסלאמית آيت الله سيد علي خامنئي קבע כי התמקדות ביכולות המקומיות מכשילה את הנשק של הסנקציות שמופעל מצד מדינות היהירות נגד המדינות העצמאיות. יושב ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף, נשיא רפובליקת טאג'יקיסטן אמאם עלי רחמן, הדגישו את חשיבות היחסים בין שתי המדינות. נשיא הרפובליקה האסלאמית אברהים ראיסי אמר כי ההסכמות שהושגו במהלך ביקורו של הנשיא הטאג'יקי באיראן מהוות תפנית בדרך להעמקת היחסים בין שתי המדינות. איראן וטאג'יקיסטן חתמו על 17 מסמכים לשיתוף הפעולה. ראש צוות המסע ומתן לשיחות הגרעין בוויינה, עלי בקרי, יצא לאוסלו, ושגריר דרום אפריקה באיראן אמר כי היכולות של איראן ודרום אפריקה מאפשרות הגברת הפעילות המסחרית עם החברות האיראניות. ארצות הברית הכריזה על הרב שמואל אליהו מסורב כניסה. החדשות במלואן מכל דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית آيت الله سيد علي خامنئي קבע כי התמקדות ביכולות המקומיות מכשילה את הנשק בשם הסנקציות שמופעל מצד מדינות היהירות נגד מדינות עצמאיות, והדגיש כי מה שמבטל את הסנקציות הוא לדאוג ליכולות והמשאבים המקומיים. מנהיג המהפכה האסלאמית הדגיש במהלך קבלת פנים לנשיא טאג'יקיסטן אמאם עלי רחמן כי היכולות להרחבת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומים השונים עולות בהרבה על הרמה הנוכחית, והוסיף כי ממשלת איראן מאמצת מדיניות חיזוק היחסים עם המדינות השכנות, משמע היחסים בין שתי המדינות צריכים לעבור שינוי מהותי.
המנהיג התייחס למכנים המשותפים ההיסטוריים, הדתיים, התרבותיים ההדוקים בין שתי המדינות, וקבע כי קשרים הדוקים של קרבה ואחווה קיימים בין שני העמים. המנהיג שבח את מאמציו של הנשיא הטאג'יקי להפיץ את השפה הפרסית, ציין לביקור הראשון של הנשיא ראיסי בטאג'קיסטן, והדגיש כי הביקור הנוכחי מלמד על המחויבות של הממשלה להרחיב את היחסים עם טאג'קיסטן. יושב ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף, נשיא רפובליקת טאג'קיסטן אימאם עלי רחמן, הדגישו את חשיבות היחסים בין שתי המדינות וקראו להגברתם בתחומים הפוליטיים, הכלכליים, המדעיים והטכניים. במהלך הפגישה שהתקיימה בין קליבאף לנשיא טאג'קיסטן המבקר באיראן, ציין יושב ראש מועצת השורה האסלאמית כי היחסים בין טהרן לדושנבה ידעו צמיחה ניכרת בחודשים האחרונים, אף שעדיין רחוקים מהשאיפות של העמים בשתי המדינות. קליבאף ציין כי למדיניות של הממשלה ומועצת השורה באיראן לחזק את היחסים עם המדינות השכנות, וקבע כי טאג'קיסטן, שיש מכנים משותפים תרבותיים בינה לבין איראן, תופסת מקום מתקדם בסדר העדיפויות של הרפובליקה האסלאמית ביחס להרחבת שיתוף הפעולה ויצירת ההזדמנויות להגברת שיתוף הפעולה בתחומים הפוליטיים, הכלכליים, התרבותיים השונים. נשיא הרפובליקה אברהים ראיסי אמר כי ההסכמות שהושגו במהלך ביקורו של הנשיא הטאג'יקי באיראן מהוות תפנית בדרך להעמקת היחסים בין שתי המדינות, והדגיש כי איראן תומכת בביטחון, היציבות, העצמאות של כל מדינות האזור. במהלך הפגישה המשותפת האיראנית הטאג'יקית בטהרן אתמול, אמר הנשיא אברהים ראיסי, יחסי הידידות והאחווה בין טהרן לדושנבה מבוססים על השותפות ההיסטורית והתרבותית שמעל ומעבר ליחסי השכנות המוכרים. הנשיא הדגיש כי איראן לא מטילה מגבלות לפיתוח היחסים עם טאג'קיסטן, והוסיף כי לאיראן וטאג'קיסטן יכולות רבות שמאפשרות הגברת שיתוף הפעולה בתחומים השונים של מסחר, אנרגיה, תיירות, רפואה, תרופות, השקעות, מים, משאבי טבע, שירותים טכניים והנדסיים. הנשיא הדגיש כי מבחינת איראן התמקדות או התקדמות או צמיחה בטאג'קיסטן, המדינה הידידה, תורמת להתקדמות וצמיחה ברפובליקה האסלאמית באיראן. מה עוד, שיתוף הפעולה בין שתי המדינות מספק ומבטיח בסיס לפיתוח שיתוף הפעולה האזורי והבינלאומי. במעמדם של שני הנשיאים, האיראני והטאג'יקי, הגורמים בשתי המדינות חתמו על 17 מסמכים בתחומי הפוליטיקה, הכלכלה, המסחר, התחבורה, ההשקעות, הטכנולוגיה, הסביבה, הספורט, האנרגיה, מערכת המשפט, החינוך, המחקר והתיירות. מסמכים אלה נחתמו על ידי שרי החוץ, התעשייה, הנפט, הכבישים, האנרגיה, הכלכלה, האוצר, המורשת התרבותית, התיירות, המשפטים, הספורט, הנוער ושיתוף הפעולה והעבודה. בנוסף גם לראשי ארגון ניירות הערך והבורסה, לשכות הסחר, התעשייה, המכרות והחקלאות באיראן וטאג'קיסטן. ראש צוות המסע ומתן לשיחות הגרעין בוויינה עלי בקרי יצא לבירה של נורווגיה, אוסלו. בקרי כתב בטוויטר, יצאתי לאוסלו היום במסגרת ההתייעצויות האזוריות והבינלאומיות האחרונות, כאשר על סדר היום לקיים שיחות רציניות בונות על הנושאים הדו-צדדיים האזוריים והבינלאומיים. ראש צוות המסע ומתן עלי בקרי המשיך כי בנוסף לניסיון לקדם את האינטרסים הלאומיים לרבות ביטול האמברגו הבלתי חוקי, התנהלו השיחות גם על ביטוח היחסים בין איראן לנורווגיה. שגריר דרום אפריקה באיראן ויקה מזוי קומלו אמר כי היכולות של איראן דרום אפריקה מאפשרות הגברת הפעילות המסחרית עם החברות האיראניות. שגריר דרום אפריקה שסייר בחברת תעשיות המלט דשטסטן הוסיף כי למרות שאיראן מתמודדת עם אתגרים בהגבלות שונים, אלא שאנו מקווים ליצור הזדמנויות לאנשי העסקים בשתי המדינות להגברת וחיזוק הקשרים המסחריים בין שתי המדינות. שגריר דרום אפריקה ויקה מזוי קומלו ציין לפגישות שנעשו עם הגורמים במחוז בושהר במטרה לעמוד על היכולות של המחוז להגברת שיתוף הפעולה בתחומי הסחר וחילופי הידע ההנדסי והטכני. עוד אמר כי דרום אפריקה היא מדינה מתועסת ביותר באפריקה, והוסיף כי 15 חברות מלט בדרום אפריקה מייצרות 10 מיליון טון בשנה בשיתוף עם סין וצרפת, בעוד שהצריכה השנתית שלנו היא 30 מיליון טונות. ארצות הברית ביטלה את האשרה לרב הישראלי שהכריז דעה גזענית נגד הפלסטינים בישראל. שגרירות ארצות הברית ישראל הודיעה לרב של העיר צפת, הרב שמואל אליהו, כי אשרת הכניסה שלו לארצות הברית מבוטלת. כך דווח העיתון ישראל היום והדגיש כי הוויזה לא פקעה בתום תקופת הזמן, אלא נשללה בצעד יזום על ידי מחלקת המדינה האמריקנית. בשגרירות האמריקנית סירבו לספק מידע בנוגע לעילת הפסילה, אך לפי הערכות דבר קשור בהתבטאויות בעבר של הרב אליהו כלפי הפלסטינים הערבים שגרים בישראל, ביניהם קריאה שלא להזכיר להם דירות. נשיא המועצה האירופית שארל מישל הודיע כי מנהיגי האיחוד האירופי הסכימו לאסור על ייצוא נפט רוסי ל-27 מדינות חברות באיחוד. זה מכסה באופן מיידי יותר מ-60% מיבוא הנפט מרוסיה, ומצמצם מקור מימון ענק למכונת המלחמה שלה, כתב מישל בפוסט שפרסם. המנהיגים הסכימו גם לנתק את הבנק הגדול ביותר ברוסיה, סיפר בנק, ממערכת התשלומים סוויפט, ולאסור עוד 3 גופי שידור בפעלות ממשלתית רוסית. העוזרת האישית של ראש הממשלה הישראלי נפתלי בנט, נעמי ששון, הודיעה על פרישתה מהתפקיד שלה, והצטרפה בכך לשורת העזיבות בלשכת בנט, כולל היועצת המדינית שמרית מאיר וראש הסגל טל גל צבי. בנט הודיע בתוך כך על מינויו של עורך דין עידן בזמן לתפקיד ראש הסגל בלשכתו. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום על חוק איסור נרמול היחסים בתימן. אחרי שהפרלמנט העיראקי אישר את חוק הפללת נרמול היחסים עם ישראל, הועלתה השאלה כי האם מדינות מוסלמיות וערביות אחרות תקבלנה השראה מהמהלך ותאשרנה חוק דומה? זה נוגע במיוחד למדינות שנמצאות תחת לחץ הלובי האמריקני והלובי הישראלי להצטרף למדינות הנרמול, כולל בחריין ומרוקו. חברי הפרלמנט בעיראק לא רק רצו למנוע מאמצים פומביים וחשאיים של קורמים לגרור את עיראק לחוליית מדינות מתפייסות, אלא רצו להציג דוגמה למדינות אחרות שצפויות למצוא את עצמן מול לחצים בכיוון זה. תימן שנתקלה בפלישה של מדינות שהתפייסו עם ישראל ונכבשה חלק מאדמתה על ידי הכוחות הפולשים האמירותיים והסעודים, הפכה להיות פלסטין שנייה והביאה מוכנות לאשר חוק דומה בפרלמנט התימני. במסגרת זו ראש ממשלת ההצלה הלאומית בתימן חשף כי הוכנה טיוטה להצעת חוק להפללת נרמול היחסים עם ישראל. פה עולה השאלה, האם באמת תימן תמצא עצמה תחת לחצים לכונן יחסים עם ישראל, או בעתיד אפשר שיהיה מצב כזה? בתגובה לכך ניתן לומר כי במצב הנוכחי חלק מהשטח התימני בידי ממשלת ההצלה הלאומית בהנהגת תנועת אנסאר אללה. לכן יש ודאות שהיא לא תצטרף למדינות המתפייסות, אך משום שהממשלה שנתמכת על ידי האמירויות וסעודיה נשלטת על ידיהן, אז אישור חוק איסור נרמול עם ישראל יהיה חשוב ונחוץ, כי אם המסע ומתן בתימן בעתיד יוביל להרכבת ממשלת כוללת בהשתתפות הכוחות התלויים בסעודיה והאמירויות, אז החוק ירסן את הכוחות האלה שלא יוכלו להכניס נרמול כלשהו לממשלה. לכן המאמצים לאישור החוק הם מאמצים עם שאיפה לעתיד. מבחינה זו, עמידה של הממשלה והפרלמנט בצנאה לצד הממשלה והפרלמנט של עיראק יכול לייצר חומה מול גל חדש של נרמול יחסים עם ישראל. המטרה של ממשל טראמפ לקדם את הנרמול הייתה להוציא את השאלה מסדר העדיפויות של מדינות ערביות ולהפוך את השאלה הפלסטינית לשאלה דו-צדדי בין ישראל ופלסטינים, עד כדי שישראל תוכל לבלוע בקלות את האדמות של פלסטין. משמעות אישור חוק הפללת הנרמול היא עמידה לצד העם הפלסטיני בקרב המכריע העתידי. לאור התמיכה המוחשית של תימן בשאלה הפלסטינית, מן הצפוי שגם בעתיד הממשלה להצלה הלאומית תתערב במשוואת פלסטין. משום שמבחינת חלק מהפרשנים, הפלישה של סעודיה והאמירויות לתימן היא חלק מתוכנית ישראל נגד תימן, שמחזיקה במעמד גיאו-אסטרטגי חשוב מבחינת ישראל. הנוכחות הישראלית באי האסטרטגי התימני סוקוטרה היא סימן שממילא ישראל מתערבת בשאלה, והשאלה נוגעת בה בצורה כלשהי. עד כאן, מאזינים יקרים.
كان كول دافيد مازيمي كريم جنب خدشوت شل هيوم رشيها أوبوزيتسيا بإسرائيل كنسو مسبات التنائيم بكنيست بيهوديو كي يتنقدو بأوفن غوريف لخول خوك شلها كواليتسيا بما ترى لها بيل اتها ممشلا يشيف روش شاس أريه درعي أمار كيها ممشلا هزو مسكينت مئود لإسرائيل ولا يهوديم بيهوسيف كي أسور لتمخ بممشلا هزو بشوم خوك جم ام هيا خشوف يوتير. יושב ראש ועדת הכלכלה מיכאל ביטון מכחול לבן ישוב להצביע עם הקואליציה ופעילות הוועדה תשוב לסדרה. כך הוחלט בפגישה של ראש הממשלה הישראלי נפתלי בנט וביטון שמטרתה הייתה להביא לסיום המשבר בקואליציה. יממה לאחר ההתבראויות של חלק מהמשתתפים במצעד הדגלים במרכאות בעיר הקודש, שבין היתר ידעו אבנים וקראו קריאות גזעניות במהלך הצעדה, שר המלחמה הישראלי בני גנץ קרא לבחון את הגדרתם של ארגוני הימין הקיצוני שבעליהם היו אלו שהתבראו כארגוני טרור. מאזינים יקרים, עד כאן תם שידורנו היום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.